הכל בו זהב אתה יושב מול הים ונזף ומתחמם בקרני.
ברוכים הבאים לפינה העברית. היום בחרתי לדבר על סשה ארגוב. מספרים עליו בני משפחתו איך זה לחיות במחיצתו של גאון. מהעבודה האפורה בבנק אל הצ'יזבטרון והגיבטרון, מחיים חפר אל מתי כספי, מאהבה למוסיקה אל אהבת אישה, ולרגל צאת הספר רוב נגינות יש וצלילים, הסוקרת פועלו רחב העירייה של מלחין האגדי סשה ארגוב, מספרים אשתו וילדיו על החיים איתו ובלעדיו. למעלה מ-1200 לחנים הוציא סשה אלכסנדר ארגוב בהרמוניה מיוחדת ותמיד בטוויסט מפתיע שחורג מהמסגרות המקובלות. הרעות, הוא לא ידע את שמה, הכל זהב ושיר משמר הם רק חלק מפסקול חיינו שאותו היטיב לנגן מי שהיה לדעת רבים גדול המלחינים בזמר העברי. עכשיו 19 שנה לאחר פטירתו יצא ספר הפורש את יריעות חייו ויצירתו. רוב נגנות יש וצלילים הוצאת הקיבוץ המאוחד, הוא נקרא, וחתומה עליו המוסיקולוגית דוקטור אילנה איבצן. לרגל צאת הספר אנו שוחחנו עם משפחתו הקרובה של ארגוב.
שמרי נפשך, כוחך שמרי, שמרי נפשך. שמרי חייך, בינתך, שמרי חייך. מקיר נופל, מגג נדלק, מצל חשך. מאבן קלע, מסכין, מציפורניים. שמרי נפשך, מן השורף, מן החותך. מן הסמוך, כמו אפר וכמו שמיים. מן הדומר, מן המחכה והמושך. והממית כמי באר ואש קיריים נפשך שמרי ובינתך שיער ראשך עורך שמרי שמרי נפשך שמרי חייך.
האלבנה נוסיה שמספרת, בשבילי סשה היה כל העולם. 92 שנותיה כלל אינן דיכרות בה בהומור של המזכירת ההומור שאפיין את בן זוגה המנוח. אנו נמצאים עם טלי ואיתמר ילדיהם והקלה גבי בדירתם השוכנת בקומה ראשונה בבניין לא גדול בשכונה צפונית בתל אביב. אליה עקר ארגוב בעקבות מצב בריאותו הרעוע בשנותיו האחרונות. חדר העבודה שלו נותר כשהיה במרכז הפסנתר, אוסף כלי נגינה תלוי על הקיר לצד פרס ישראל במסגרת. אותו הפסנתר שבו הלחין את יצירותיו הגדולות הפגיש אותו עם אהבת חייו נוסיה, אסתר. היא נולדה בקרקוב שבפולין ועלתה ארצה עם אמא בראשית 45 לאחר ששרדה את השואה. אל דירתו ברחוב יהודה הלוי בתל אביב הגיע באקראי והתאהבה תחילה בפסנתר, רק אחר כך הבחינה בו. שותפיו של ארגוב, שאז נקרא עוד אברמוביץ', אפשרו לה לבוא ולנגן, והשאירו לה מפתח. השניים התאהבו דרך פתקים שהיה משאיר לה על הפסנתר. יום אחד הציב בפניה אולטימטום, או שמתחתנים, או שלא מתראים יותר. היא לא היססה, לא רציתי להפסיד אותו, מנמק את נוסיה. את סשה, לא את הפסנתר. סשה שלה היה קופאי בבנק למסחר ותעשייה וסנה כל רגע שם. לאחר שעות העבודה היה יוצא עם חברו הקרוב גרשון פלוטקין לממש בהתיישבות העובדת את אהבתו למוסיקה. במשך 13 שנים ניצח הצמד פלוטקין אברמוביץ' על חגי המשק בקיבוץ שלימים נקרא חצור. לא פעם נשאר ללון שם בטרם ישוב עם בוקר אל משברתו בבנק. הוא עשה זאת בהתנדבות כמובן. ולא שכח להודות על האפשרות לעסוק במוסיקה שאליה היה מחובר עוד מגיל 4, אז החל לנגן בפסנתר. נוסיה פרגנה לנסיעותיו התכופות. אמנם לא שילמו לו שם גרוש, אבל כשראיתי שבעלי מאושר, לא התלוננתי, מספר. הוא היה מכנה אותי בבדיחות הדעת גויה, כי בניגוד למנהג היהודים, לא הייתי מהדואגים. לעומת זאת, כשמשהו הדאיג את סשה, הוא היה הולך אנה ואנה. היא לא דאגה לו גם בזמן מלחמת העצמאות. אז היה יוצא עם חברי להקת איילון להופעות במשלטים, לבוש במכנסי חקי קצרים, עם גרביים שמגיעים כמעט עד הברכיים. יום אחד בפגישה אקראית ברחוב שאל אותו שמואל בונים, במאי הצ'יזבטון, מדוע אינו כותב ללהקתו. אם תבקשו לכתוב, אמר ארגוב, שלא היה מהיוזמים. למחרת התייצב בתור לקופה בבנק בחור מסופם. כשהגיע לקופאי דחף לידיו דף עם מילים של שיר. זה היה חיים פיינר, לימים חיים חפר, מפקד הצ'יזבטון.
נספר את כלות הליל איך הפלמחניק מחפש את המחר איך הפלמחניק למחר נושא עיניים
וזה היום הולך ובעשן האש והוא זוכר את הקרבות אשר עבר אבל עם ערב טרם קרב שהוא התחדש ומתמיד הוא
כדי להלחין את השיר הפלמחניק מחפש את המחר, נטל הקופאי המוזיקלי שלושה ימי חופשה מהבנק. כשבאו אנשי הלהקה לשמוע את היצירה, השתררה דממה. חפר ובונים היו המומים ממורכבות השיר. מי שהכריע את הקף היה אליקום שפירא, אקורדיוניסט הלהקה. מאותו רגע עלה ארגוב על מסלול ההמראה לעבר התהילה. הצ'יזבטון הייתה הלהקה של היישוב. אם סשה היה ברקי השביעי, על שהתחיל לכתוב להם, אני הייתי ברקי השמיני, מעידה נוסיה, שלדבריה צפתה בהתפעלות כיצד בעלה היה מלמד את נומי פולני, שייקי אופיר וחבריהם לשיר משיריו. ככל שאלה התפרסמו בתשח, ארגוב נותר עדיין בצלם. הייתי עוברת ברחוב ושמעת מבטים שירים של סשה, היא נזכרת. הקהל הצמוד למקלטי הרדיו לא הכיר את המלחין שלהם. כמו תרנגולת שעוטפת באהבה. פקיד הבנק אברמוביץ' המשיך בשגרת חייו הרחק מהבוהמה. אבא לא היה מיושבי כסית, מציין איתמר בנו, כאיש של בית היה ארגוב מנותק מחברת המלחינים האחרים. פרט למשה וילנסקי חברו. בספרה של אבצן מסופר על מפגש חטוף חד פעמי בין ארגוב למרדכי זעירה. הם הראו זה לזה שירים, נענעו את ראשיהם ולא שבו להיפגש. בשנות ה-50, כשלצד העבודה בבנק הלחין ארגוב את המוסיקה להצגות התיאטרון הקאמרי, נולדו ילדיו. סשה היה אבא שיגאון, מתפעלת נוסיה. אני מאחלת לכל ילד בישראל אבא כזה. הוא היה כמו תרנגולת שעוטפת באהבה את האפרוחים שלה. אבא לא היה שר לנו שירים, אלא אהב לשחק ולהשתולל איתנו מעידה טלי. הוא היה עושה קונצים כמו ילד. אף פעם לא היה מקריא לנו סיפורים, אלא ממציא אותם על המקום. הרבה פעמים עם מוסר השכל. אבא היה מספר לי סיפורים בהמשכים, עוצר בנקודה הכי מותחת ומשאיר אותי במתח עד למחרת, מספר איתמר בנו. לא להאמין אילו רעיונות היו לו, איזה דמיון. לצד הבנק והבית השתוקק ארגוב לקשר בלתי אמצעי עם הקהל והשיג זאת בנגינה במופע יוסי חזקי יונה, שרץ בשנות ה-50. אבא לא רק מנגן שם, אלא נהנה מהמרחונים ומתפוצץ מצחוק, מספר איתמר. הלחנים שהעביר ללהקת התרנגולים הביאו את ארגוב אל הפסגה. נעמי פולני גאון, משוכנעת נוסיה, ומצטטת בכך את סשה, הוא היה קשוב להערותיה, אבל לא תמיד בתקן. בתקופת התרנגולים התעדקה הידידות בין ארגוב לבין אדריכל הגנים והנוף הלל עומר. הוא המשורר עין הלל. הייתה ביניהם חברות מלב אל לב, וגם המשפחות היו מבקרות הרבה זו אצל זו, מציינת נוסיה. זאת הייתה חגיגה בשבילו להלחין את השירים של עין הלל. זה במידה רבה בגלל חוסר הסימטריה בשירים של עין הלל, סבורה גבי ארגוב. בשביל סשה זה היה אתגר להלחין שירים שלו. אתגר לא פחות גדול היה להלחין את שיריו של אלתרמן, שמשקלית כולם היו אותו דבר, מעריכה טלי. אלתרמן וסשה לא היו חברים. למרות השירים הרבים שכתבו יחד מעידן נוסיה. אלתרמן אף פעם לא היה אצלנו בבית, וששה כאמור לא הלך לקסית. הכי הרבה צחוקים הלכו בין אבא לבין ינקה לשבתאי, שבניגוד לתדמית שלו היה איש נורא מצחיק. מפתיעה טלי, היה מאוד שמח במפגשים שלהם. קשר אחר היה לאבא עם נתן יונתן. אהבנו לנסוע עם אבא אליו לקיבוץ שרית. כל המדינה התמוגגה מהשירים הקסומים שהלחין ארגוב ללהקת התרנגולים. וארגוב הבן זוכר מצעד פזמונים אחד שבו היו לאביו 8 שירים. זה לא גרם לנו ללכת עם שלט ברחוב כדי להשוויץ שאלה השירים של אבא שלנו, מעידה טלי. זה לא היה בטבע שלנו. לא עשינו עניין מההצלחה שלו. בד בבד עם תהילתו כמלחין, נגאל ארגוב מעבודה המעצבנת בבנק והחל לעבוד בחנות הספרים של בולסלבסקי. כעבור שנים אחדות רכש אותה כדי לא להיות תלוי בהלחנה לפרנסתו. לעומת הבנק, החנות הייתה נופש בשבילו. מציינת נוסיה שעבדה שם איתו בעוד ילדיהם, באו לשחק בין הספרים. כשקצת גדלתי, הייתי הולך איתו לדואר, מעיד איתמר. שחררנו את חבילות הספרים שהיו מגיעות מרוסיה, ועזרתי לו לסחוב אותם. היית צריך לראות את אבא כשהיה פותח חבילת ספרים שהגיעה מרוסיה, מתפעלת טלי. הוא היה מריח את הספרים ונושם אותם בהנאה. לפני שיהיה מאוחר, שני ילדיו של ארגוב עוסקים במוסיקה, אבל ממשיכים את דרכו של אביהם מכיוונים אחרים. איתמר, בן ה-65, הוא חצוצרן, מורה ברימון, ומדפיס תווים, המתגורר בסמוך לאמו. את לימודי הנגינה החל בפסנתר, אבל כשהואב הבחינו בכך שהוא לא התאמן מספיק, העבירו אותו לחצוצרה. טלי וולקן, בת ה-60, היא מורה לחליליות. כילדה קטנה הלכתי בתלם וניגנתי בפסנתר, היא אומרת. ברבות הימים הלכתי בעקבות איתמה וניגנתי גם כן בחצוצרה. רק לקראת 30 הגעתי אל החליליות. איך אביכם, שהפסנתר היה כל עולמו, קיבל את בגידתכם בכלי? איתמר מספר, אבא לא הכתיב לנו מה לעשות. מבחינתו העיקר היה שגם אנחנו עוסקים במוסיקה. לקראת שנת ה-80, לקה ארגוב בליבו ועבר ניתוח מעקפים. למרות זאת, יצא להופעות עם אורה זיטנר. הוא פגש אותה בזמן שעבדה כמדריכה קולית במופע משיריו. כששמע אותה שרה התפלל ונענה לאתגר לצאת איתה להופעות. נסעתי איתם לכל ההופעות בעידן נוסיה, הן כדי לשמור על סשה והן כדי לתת לו את התופעה כשצריך. איך הרשית לו להתרצץ בכל הארץ במצבו? הרופאים אמרו שאפשר ולא זה עשה טוב. בשבילו ההופעות עם אורה ועם מתי כספי היו הבראה. זה היה דבר גדול עבורו שמעתי מוסיקאי צעיר ממנו שאותו מאוד העריך הציע לעשות תקליט מהשירים שלו. למרות פער השנים נוצר ביניהם קשר קרוב וזה לא פלא. סשה היה צעיר ברוחו ונשאר ילד על הסוף.
היכל ועיר נדמו פתע, ונשתתקו שוקי פרס, ורק הישמע קלרינטה, וכל כינור וקונטרבאס, מלחשים אל תתלבט, ושקט שקט הס. אמנם רדפנו הבלים, אבל הנה הראש הרקע.
אבא היה מתלהב מצעצועים יותר מנמרוד הנכד שלו, מספרת טלי. קסמים בכלל שבו את ליבו והוא היה מסוגל להתפעל כמו ילד ממלחייה. היית צריך לראות את סשה המלחין הגדול מתלהב מכל מיני גג'דים קטנים, מתפעלת גבי. בשנות ה-90 עם נשואיה לאיתמה הצטרפה גבי למשפחת ארגוב. הם הכירו זה את זה שנים קודם לכן באקדמיה המוסיקה. היא הייתה עולה חדשה מדרום אפריקה, והוא היה נשוי לראשונה. אז לא היה לי מושג מי זה סשה ארגוב, טוענת גבי. פסנתרנית וזמרת שמרבה כיום להופיע בשירה. כעבור שנים ניגנו יחד במחזמר עלובי החיים, וממנו הגיעו אל החופה. סשה התייחס אליה יפה מההתחלה. היא מספרת. סיפרו לי שאחרי הביקור הראשון שלי אצלם, הוא אמר עליי, אמנם היא שמנמונת קצת, אבל אפשר לקבל אותה למשפחה. אחרי זכייתו המאוחדת בפרס ישראל, ב-88, הגיע ארגוב לשיא תהילתו. עם זאת, הצר על כך שזמרים כבר התמנעו לבקש ממנו שירים. סשה היה אומר שישנן תקופות כאלה שמכיוון שהציבור עובר מהר מאחד לשני. מלחין צריך לנצל את העובדה שהוא מבוקש, לשחזר את נוסיה. ב-95 הייתה שנתו האחרונה, בריאותו הלכה והתערערה. עם זאת הפתיע ארגוב בן ה-80, כשבעידודה של זוגתו המסורה הלחין בפרץ יצירה נדיר לא פחות מ-30 שירים. מבחינתי זה היה מפחיד, מספרת טלי. מאוד לא אופייני זה היה לראות אותו מלחין ככה, מבלי שיבקשו זאת ממנו. לי זה הרגיש כאילו ממהר להוציא את כל מה שיש בו לפני שיהיה מוכר. יום אחד הזכירה לי נוסיה שעליהם לצאת לבדיקה לקופת חולים. חכי, תני לי לגמור לכתוב משהו, ביקש ממנה. תגמור אחר כך, מה כבר יכול להיות? היא הגיבה. הם ירדו למכונית ובעודה אוחזת בהגה, היכה בו השבץ. עוד שאלתי אותו משהו, כשפתאום כבר לא היה עם מי לדבר, נזכרת נוסיה. באותה רגע ניטל ממנו הדיבור, תוך חודשיים, ב-27 בספטמבר 1995, השיב את נשמתו לבוראו. ברעיונות שנערכו עמו, הציג סשה ארגוב תדמית של אמן מקצועי שלא מוותר ולא מתמסחר ונותר נאמן לעשייה המוזיקלית שלו, גם כשטלפונים הפסיקו לצלצל. זה ממש אידיוטיזם שכמעט כל זמר חושב עצמו גם למלחין. מה, שכל אחד יכול להיות סופר? כל אחד יכול להיות משורר? אך בתחום שלנו מי שיודע להחזיק איזה כלי חושב שזה צריך ללכת עם הלחנה. אמנם ברמה של קש ניתן למצוא פנינים, אך רבים מתיימרים להיקרא מלחינים אינם אלא חקיינים. את דברי הקטרוג האלה השמיע ארגוב באוזני בלי הרמת קול וללא כל נימת כעס. בשנת 1979 עדיין גר בדירתו בקומה החמישית במרכז העיר. על הגג הייתה חומת במבוק שהרכיב בעשייה עצמית וחדר כלים. הדירה הייתה משופעת בצמחייה ובספרים. אהבתו השנייה אחרי המוסיקה. צילומים אומנותיים שצילם התנוססו על הכתלים. בצילום נהג להתברר מהמוסיקה. אני איש מצפוני ועושה רק מה שאני מסוגל, להערכתי לעשות היטב. כך נימק את הזדקקותו המתמדת למעבדים מקצועיים. הבעיה היא שהרבה פעמים מקליטים שירים שלי בלי לשאול אותי עם עיבודים חובבניים, כולל הרמוניות פשטניות ממש סטריאוטיפיות. זה סקנדל מה שהם עושים עם השירים, כשבסך הכל אפשר להרים אליי טלפון, להזמין אותי להקלטה ולמנוע טעויות. בדרכו הבלתי מתפשרת, נמנע בתוקף מלנסות לאתר את לחנה בתמלילים שלו. הצרה בתחום הטקסטים היא שנדחפו אליו בלי סוף גרמופונים, הן אפשר היה להוציא ספר בדיחות מטקסטים לא טובים שדחיתי. ואתה יודע מה? אפילו לאלתרמן דחיתי טקסטים. גם את עצמי דחיתי מאות שירים שלא הייתי שלם, איתם זרקתי לפח. אצלי יש סינתזה בין המוסיקה הרצינית שממנה באתי לבין המוסיקה הקלה, העיד על עצמו. היחס שלי לכל נושא הוא מקצועי. אני לא מוציא שירים מהשרוול, בטח לא בית חרושת שמפרסם כל יום שיר. שיר נוצר כתוצאה מפרוסס של התרגשות ושל חיפוש דרך. אולי בגלל זה, כשלחן שלי מגיע לידי גמר, אי אפשר להזיז בו מילימטר. אין לי בעיה ליצור בכל סגנון שהוא, אולי מפני שאני מחוץ לסגנונות ולאופנות. אני לא מזויף, אני אמיתי. מה שאני מרגיש אני כותב בלי שייכות לאופנה כלשהי ובלי התחשבות בטעם הקהל. מעולם לא תכננתי שלגר. אם השיר שאני מלחין תופס, זה טוב, ואם לא, העיקר שאמרתי מה שרציתי להגיד. באמנות לא מתפשרים, אף פעם לא הייתי שפן ניסיונות של סגנונות מתחלפים. פעם פופ, עכשיו דיסקו, מחר פריסקו, אסור לנו להיות מסוממים מהדברים האלה. שנשאלה דעתו על האירוויזיון היה ארגוב נחרץ. רוב השירים שהזגו אותנו שם חוץ מהללויה היו זבל, אמר. כשדיברנו על הימנותו מפסטיבלי סמר, הסביר, אף פעם לא התחרתי בפסטיבלי זמר. אלה מיועדים לתת הזדמנות למלחינים צעירים, ולא להוות במה למלחינים בתיקים בעלי שם. שלא אמורים לגזול מהצעירים את הצ'אנס להתבלט. עם כל הכבוד לקהל, אני לא רוצה שהוא יהיה השופט שלי. את כל הפרוספקטים שאני מקבל מהפסטיבלים, אני זורק לסל מבלי לפתוח אותם. הוא לא היה אדם נוסטלגי, אני חי את מה שקורה עכשיו, אבל במובנים מסוימים אני אוהב ישראל אחרת, תהורה, אמיתית, טובה, הסביר. לא זאת שבה גונבים ספרים, מיטה מטען של מכונית, ככל שאני לא אוהב את כל הלכלוך והרציחות. זה לא אומר שאני חי בעבר. אני לא אנרכיסט ולא מוצר מוזיאוני. לסיום נזמינכם להזין לכמה משיריו, כפי שהזנתם לאורך תוכניתנו. בזה נסיים ולהתראות בתוכנית הבאה.
נזמר נא את שיר אלי פלט, ונגידה כולנו בכל, כאשר עוד היה הוא רק ילד, כבר היה הוא בשגד הגדול. כל שכנים ושכנות דיברו דופי, אלי פלט דבר לא יועיל, אלי פלט הוא ילד בלי אופי, אין לו אופי אפילו במיל. אם גוזלים מידיו צעצוע, הוא נשאר מבולבל ומחייך, וחייך בבלי דעת מדוע, וכיצד ובשל מה זה ואיך. ובליבות חבריו זה מוזר, אז דבר מה התרונן פה ושר, בלי מדוע ובלי כיצד, בלי היכן ובלי איך ולמה, בלי לאן ובאיזה צד, בלי מתי ובלי אן. מנגינה ככינור וחליל, מנגינה מאירה מצלצלת, אם נסביר לך מה זה יועיל, איזה ילד אתה אלי פלט. ובליל קרב ברעום אש מזנקת, בין אנשי הפלוגה כל עבר, העמדה הקדמית מנותקת, מלאי תחמושת אזל במקבר. אז הרגיש אלי פלט כאילו הוא מוכרח את המלאי לחדש, וכיוון שאין אופי במילו, הוא זכן כך ישר מול האש, ובשובו מהומם ופצוע התמוטט הוא קרא וחייך, הוא חייך בבלי דעת מדוע וכיצד ובשל מה זה ואיך. ובליבות חברה זה מוזר, אז דבר מה התרונן פה ושם, בלי מדוע ובלי כיצד, בלי היכן ובלי איך ולמה, בלי לאן ומאיזה צד, בלי מתי ובלי אן וכמה. מסביב כחינור וחליל, מנגינה מאירה מצלצלת, אם נסביר לך מה זה יועיל, איזה ילד אתה אלי פלט. ובלילה חבוש קסדת פלט, אז ירד המלאך גבריאל, וניגש למרשות אלי פלט ששכב במשלט על התל. הוא אמר אלי פלט על פחד, אלי פלט על פחד וחיל, במרום לנו יש ממך נחת, אף שאין לך אופי במין. זהו זמר פשוט אך תמוע, אין ראשית לו וסוף המשך, זימרנו בלי דעת מדוע וכיצד ובשל מה זה ואיך. זימרנו סתם כך זה מוזר, אז דבר מה התרונן פה ושם, בלי מדוע ובלי כיצד, בלי היכן ובלי איך ולמה, בלי לאן ואיזה צד, בלי מתי ובלי אן וכמה. מסביב כחינור וחליל, מנגינה מאירה מצלצלת. צלצלה אם נסביר לך מה זה יועיל איזה ילד אתה אלי פלד